האלרגיה של הקיץ. ואנחנו בעמוד ת' פסקה ב'. זה בעצם המשך של פסקה א'. כבר פסקה א' הסבירה לנו מה הן שתי התפיסות, האחת נכונה והאחת בלתי נכונה, ביחס לארץ ישראל. התפיסה האחת, הנכונה, אומרת שארץ ישראל ועם ישראל זאת יחידה אחת, מה שנקרא חטיבה עצמותית. ממעלה, ארץ ישראל היא חיונית לאומה, היא חיונית באופן מוחלט, לא בשביל להביא עוד קיום מצוות או החזקת קיום חומרי או לאומי. אפשר לומר, ארץ ישראל זה אנחנו. התפיסה השנייה, בלתי נכונה, היא התפיסה של הרב שמשון רפאל הירש. הרב שמשון רפאל הירש, כפי שאמרנו בערך 8 פעמים בשיעורים הקודמים, אז אני לא מבין למה צריך בכלל לחזור על זה. ש... מה? לא היית בשיעורים? הגישה השנייה, אבל לא חזרת על ההקלטות. מה? נכון, נכון. התפיסה השנייה בלתי נכונה אומרת שארץ ישראל זה דבר חיצוני. ובכיוון שארץ ישראל היא דבר חיצוני, אפשר בתנאים מסוימים להסתדר בלי זה.
בלי מה?
בלי ארץ ישראל. כפי שלמשל תלמיד חכם אחד נשאל בעשרת ימי תשובה, הופיע ברדיו, שאלו אותו, האם אפשר לוותר על ארץ ישראל, על חלקים מארץ ישראל, בשביל השלום? ענה אותו רב, בתנאים מסוימים, בוודאי שכן. כן, מאיפה נובעת טעות תפיסתית והלכתית שכזאת? כי הרי ברור שיש פה טעות גם בהלכה, וגם ביסודות האמונה. מאיפה זה בא? אומר הרב כך. הוא אמר, בתנאים מסוימים, בוודאי שכן. הוא אמר, בתנאים מסוימים, בוודאי שכן. אז מאיפה נובעת טעות הלכתית ואמונית שכזאת? מסביר הרב, הדיאגנוזה, זה בא מזה שאנשים מתרחקים מתורת הסוד. אני קורא כאן בסעיף ב' על ידי התרחקות בהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. לחסות, לחסות, כן. כן. ככל שדברים הם יותר, זה מה שאני מסביר. ככל שדבר הוא יותר עמוק, יותר יסודי, כך הוא יותר נסתר. למשל, שמע ישראל, למשל. כמה פעמים זה כתוב בתורה שהשם הוא אחד? פעם אחת. בכל התורה כולה. אם בטעות הפסוק הזה ייעלם, לא נדע שהיהדות מאמינה באל אחד. נכון? כוחת לגבי, למשל, ארבע כוסות בליל הסדר. אומר המהר"ל, ארבע כוסות זה הדבר הפנימי ביותר שיש בליל הסדר. אז למה זה רק דרבנן? פסח, מצה, מרור, זה דאורייתא. ארבע כוסות דרבנן. פשוט. מכיוון שזה פנימי, זה רק דרבנן. כדבר שהוא יסודי, אי אפשר לפרסם אותו. כי צריך בשביל זה הבנה מיוחדת. כמו למשל חוקי יסוד בפיזיקה. בלי חוקי היסוד של הפיזיקה, העולם לא היה עומד. ואף על פי כן, מי מבין את החוקים האלה? זה דורש לימוד. מה?
תורה להכניס למים.
כן. נכון. האמת היא שהדברים האלה שאני אומר, כותב אותם הרמב״ם, שחור על גבי לבן. בספר המצוות. יש פה ספר המצוות? אולי פה יש. תמיד הכרך שצריך, אין. זה כלל גדול, כנראה, במציאות. מה? זאת אומרת שלמשל, קדושת ארץ ישראל. הרמב״ם, האם הוא כתב את קדושת ארץ ישראל ב-13 עיקרים? מה אתה אומר? לא כתב, נכון? אז אולי הרמב״ם חושב שארץ ישראל זה לא חשוב, נכון? אולי הוא חושב כמו הרב שמשון רפאלי חושב. אז בשביל זה, צריך לראות מה הוא כותב בהלכות, לא בהלכות, אלא במצוות קידוש החודש. בספר המצוות, מצוות עשה קוף, קוף יוד ג' אני חושב. את זאת אנחנו נברר עוד מעט, מתוך זה שיגיע הספר. כן, מה רצית? הרב
אומר שארץ ישראל זה דבר קדושתה נסתרת.
נכון.
אז איך לדעת מתייחס לדבר הגדול, אז אם אנחנו
נאמר?
לכן אנחנו
נחלק את הראשון לתן
ישראל.
לכן צריך להיות מהאנשים המעמיקים. ברוך תהיה. כן, כי למשל, אדם לא מעמיק, יגיד, מדוע יש ארץ ישראל? כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. זו שטחיות אדירה, נכון? כי הרי הארץ לא תלויה במצוות. כתוב שהמצוות תלויות בארץ. אז לא שהארץ קודמת. אבל מה נעשה שאפילו רבנים חשובים טועים בטעות הזאת? אה? לא הבנתי. נכון, נכון. הנה.
זה לא שגיע אותך שאדם יכול לשב, אדם חכם, מוכשר. כל החיים שלו עובד מדרש.
נכון.
אז
בואו נראה את התקלה במערכת. בסדר? אנחנו נלמד עכשיו על התקלה במערכת. אני קורא עכשיו בספר המצוות, מצוות עשה קנ"ג. היא שציוונו יתברך לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים, וזוהי מצוות קידוש החודש. כלומר, יש מצווה לעשות את לוח השנה, מה שנקרא. לוח השנה, יש מצווה מן התורה לעשות אותו. עכשיו, איך מחשבים את זה? איך מחשבים? צריך לראות את הירח, נכון? באים שני אנשים לבית הדין, אומרים, שלום, ראינו את הירח. אה, יפה, ראיתם את הירח? היום ראש חודש. לא באו שני עדים, אין ראש חודש. השאלה היא, איפה צריך לראות את הירח?
בישראל.
בישראל? ישראל זה שם של מדינה. אז מה עשו לפני שקמה המדינה הזאת? אתה מתכוון בארץ ישראל, כן? למשל, חז"ל לא ידעו שהם חיים בישראל. אברהם אבינו לא ידע שהוא חי בישראל. בסדר? הוא אמר או ארץ כנען, או ארץ ישראל, אבל לא ישראל. ישראל זה השם של המדינה, זה שם מודרני. נכון? אפילו הרב קוק לא ידע שהוא חי בישראל, הוא ידע שהוא חי בארץ ישראל תחת המנדט. השם ישראל ניתן לארץ הזאת על ידי בן גוריון בשנת תשח. בסדר? אז לא לטעות ולדבר בעברית של תל אביב. אנחנו מדברים בעברית תקנית. מה? כן? אבל עכשיו באת לירושלים. כמה זמן לא שם את הפתק בכותל. כן, מה אתה אומר?
אני עדיין לא מבין למה לא מבין את הדברים הגדולים האלה ככה שיהיה בקלות.
אז זה מה שאני עושה עכשיו.
לא. אנחנו
עכשיו אנחנו עדיין, אבל למה זה לא נפוץ לכולם, בלי חתירה רכים? למה זה לא נפוץ לכולם? אז מה שמסביר לך הרב, כי כדי שהדבר הזה ידבר אל הנפש, צריך להיות מחובר אל הכרת הרזים. יש קשר בין לימוד תורת הקבלה לבין הידיעות האלה. מדוע? אנחנו נראה עוד מעט. בסדר? אבל בינתיים, כדי שנוכל לענות על שאלתך, אני חייב לקרוא ברמב״ם. אם כן, יש מצווה לקדש את החודש. איפה? על ידי שמסתכלים בירח. שמסתכלים בירח באיזה מקום בכדור הארץ?
בארץ ישראל.
יפה. למשל היום זה בישראל. עכשיו, אתם יודעים שזה כבר הרבה שנים שבית הדין שהיה מקדש על פי ראייה הפסיק לפעול. אלא מקדשים על פי החשבון. החשבון הזה, מי עושה אותו? לא. לא, רב יהודה הנשיא לא עשה את החשבון הזה. מה? מה אמרת? זבולון ויששכר? מי זה יששכר? אני לא שמעתי את השם הזה יששכר בחיים שלי. יששכר. זה שכתוב עם שני סינים, זה לא אומר שצריך לבטא את שניהם. אז יש חדשנים שרוצים, שקוראים בתורה אפילו אומרים יששכר. זה טעות, צריך להגיד יששכר. אבל זה לא נכון מה שאמרת. בני יששכר אומנם היו מחשבים ודעה את החשבון, אבל זה היה בתקופה שעדיין היו מקדשים על פי הראייה. בימינו אנחנו מקדשים על פי החשבון, שהתחיל בו הלל הקטן. הלל הקטן, שהיה הנשיא האחרון, או לפני האחרון, הוא זה שעשה את החשבון. אבל החשבון הזה הוא בר תוקף מסיבה אחת בלבד, שיושבי ארץ ישראל מסכימים איתו. אם יושבי ארץ ישראל לא יסכימו עם החשבון, אז צריך לחדש את הלוח מחדש. לחשב את הלוח מחדש. בסדר? אתה כאן מובן?
איפה זה נכתב?
איפה זה נכתב?
לא, שיושבי ישראל צריכים להסכים איתו.
יושבי ישראל?
שיושבי ארץ ישראל. הרמב״ם כשכותב הלכות קידוש החודש, אז הוא לא כותב את הדבר הזה כמה
שנים זוכר. הרמב״ם כותב את זה שחור על גבי לבן והלכות קידוש החודש גם כן.
שיושבי ארץ ישראל צריכים להסכים
לחשבון. הוא כותב את זה במפורש והלכות קידוש החודש. אבל הוא כותב את זה גם בספר המצוות. מה? לא, דווקא אנחנו היום לא הולכים לפי הירח. הולכים לפי החשבון. והחשבון הוא לא תמיד מתאים למה שרואים. נכון. הייתי אומר, בדרך כלל זה לא מתאים למה שרואים. כן. כן, יש כל מיני בעיות. לא כעת נעשה את הנושא.
אם אתה אומר שזה לא מתאים לתחשבון בעיקרון, יש כתוב שאומר שזה אומר שאנחנו צריכים אנחנו לקדש את החודש שלנו, איך שאנחנו נקדש את
החודש. נכון, נכון. לא, ההפך. כיוון שאנחנו קובעים מתי ראש חודש, זה בכלל לא משנה בעצם מה רואים. הירח לא מתאים את עצמו אלינו. הירח הוא מסתובב לו להנעתו בתוך החלל. עושה מה בראש שלו. בסדר? ואנחנו קובעים מתי ראש חודש. עכשיו, אומר הרמב״ם, כן?
זה תופס
בגלל
שיושבי
ארץ ישראל מסכימים.
מי מותה
בשביל ארץ ישראל? אתה ואני.
אבל לא דנו על זה שנינו.
נכון. אף פעם לא דנו על זה שנינו.
לא שאף אחד לא
הביע
התנגדות.
נכון. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אתה אומר אף אחד לא הביע התנגדות, זה לא מדויק. מבחינה היסטורית, היה פה בארץ ישראל, גאון ארץ ישראל בשם אהרון בן מאיר, שהוא התנגד לחשבון. והיה לו חשבון אחר. ובמשך 3 שנים, בארץ ישראל ובבבל, לא עשו את ראש השנה ואת יום כיפור ואת פסח באותו זמן. היה פילוג בתוך האומה, 3 שנים. מי נלחם בגאון הארץ ישראלי? רבנו סעדיה גאון. בזכות המלחמה שלו, כי בסוף הוא ניצח, הוא מונה לגאון בסורה. כן? רבנו סעדיה גאון. באותם הימים עוד לא היה גאון, הוא היה אלוף. ואחר כך הוא מונה לגאון בסורה, כנראה בעקבות ניצחונו במלחמה נגד בן מאיר.
מה זה עלו בגאון? איזה מין
דבר? זה לא הזמן עכשיו לברר את הדברים האלה. עכשיו, הרמב״ם סובר שרבינו סעדיה גאון טעה. כי הוא חושב שבאמת אהרון בן מאיר צדק, שבאמת יושבי ארץ ישראל הם הקובעים מהו החשבון. בסדר? בניגוד לדעת רב סעדיה. היום אנחנו מחשבים לפי רב סעדיה או לפי אהרון בן מאיר? לפי רבנו סעדיה. אז לפי הרמב״ם אנחנו טועים? לא. כי אהרון בן מאיר בסוף נכנע. אז בזכות זה שהוא נכנע, מותר לנו לנהוג כרב סעדיה, לדעת הרמב״ם. עד כאן ברור? טוב. כל זה רקע להבנת הדברים. אומר ככה, מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בדין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהיעדר בית הדין הגדול, כמו שבטלה הקרבת הקורבנות בהיעדר המקדש. ובזה יטעו המינים הנקראים בכאן במזרח קראים. וזהו שורש, גם כן שלא יהודו בו גם כן זולתנו מכלל הרבנים. כלומר, יש גם רבנים שטעו בזה. הוא מתכוון פה לרבנו סעדיה. אתה רוצה עוד תוספת? לרבנו חננאל. כן, אז הוא אומר, יטעו בו גם, שלא ידעו בו גם כן זולתנו מכלל הרבנים, והולכים עם מהם באפלה חשיכה. ודע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום, ונדבור ראשי החודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד, אלא בית הצורך ובהיעדר חכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבדין הסמוך בארץ ישראל, שיעבר השנים ויקבע חודשים בחוץ לארץ וכו'. עכשיו, כאן הרמב״ם מוסיף מילים שהוא לא רגיל להוסיף אותם. ובכאן, שורש גדול, מאוד, משורשי האמונה. מעניין, זה שורש האמונה הסיפור הזה? משורשי האמונה. אחד מהעיקרים, כלומר, אז למה לא כתבת את זה ב-13 עיקרים? זו השאלה. הוא אומר, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. וזה, שהיותנו היום בחוץ על הארץ מונים ממלכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבעהו יום טוב בשום פנים, אלא מפני שבדין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו הוא זה היום, ראש חודש או יום טוב. בסדר? זה מובן מה שאומר הרמב״ם? אני חוזר. ובכן, שורש גדול מאוד משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. וזה, שהיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש, וזה היום יום טוב. לא מפני חשבוננו נקבעו יום טוב, בשום פנים, אלא מפני שבדין הגדול שבארץ ישראל, כבר קבעו הוא זה היום ראש חודש או יום טוב. מובן?
זה כל כך מראה על ארץ ישראל?
מה?
זה כל כך מראה על ארץ ישראל.
לא, הוא קודם כל, זה אומר, הוא אומר שזה אחד מיסודות האמונה. לדעת שהחשבון לא קובע, אלא יושבי ארץ ישראל הם הקובעים. בסדר?
עשרה נקויה בשרשרת.
מה?
מי שקבע את החשבון זה הלל הקטן.
נכון.
יש להניח שהוא היה אב בדין, או ראש בדין, או ראש הסנהדרין, לא יודע מה באותה תקופה שלו. הוא היה יכול להכריע, הוא היה בארץ ישראל והכל היה בסדר גמור. כן? אבל מה שהרמב"ם מוסיף פה, כן? זה שבעצם מהרגע הזה ואילך, כן? בכדי שאפשר יהיה לקדש את החודש, צריכה להיות הסכמה של יושבי ארץ ישראל.
נכון.
על הדבר הזה היה ויכוח באיזשהו שלב.
נכון.
ובוויכוח הזה בסופו של דבר מי שצדק, אלה שבחוץ לארץ.
לא. לא מי שצדק, מי שניצח. זה לא אותו דבר. מי שניצח באותו זמן היה רבנו סעדיה. אבל מי שצדק היה אהרון בן מאיר.
אז מה שהרמב"ם רוצה לומר, שמה שחשוב זה מי שמנצח ולא מי שצודק?
לא. הרמב״ם אומר מה שחשוב זה מי שצודק. והסיבה היחידה שאנחנו מותר לנו בכל זאת לעשות את החשבון לפי רבנו סעדיה, זה בגלל שאהרון בן מאיר, כדי למנוע את המחלוקת, נכנע. אז זה כאילו שהוא מסכים. הוא יושב בארץ ישראל, והוא מסכים לחשבון של רבנו סעדיה.
זאת אומרת, כל מה שהוא אומר פה עכשיו, הוא אומר, בעצם אנחנו מקבעים עכשיו את אותו מצב שהיה בזמן
אהרון בן מאיר קראו לו, ורבינו סעדיה, כן.
ומכאן ואילך ממשיכים בהתאם לאותה תוצאה שהיא...
לא, בהתאם לזה שכל שנה יושבי ארץ ישראל ממשיכים לעשות מה שרבינו סעדיה גאון אמר.
ממשיכים פירושו, עושים בפועל.
נכון, 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 בלי לשאול שאלות.
זאת אומרת, יקום עכשיו מישהו...
יתחיל לשאול, מישהו עכשיו יתחיל לשאול שאלות, יהיה לנו בעיה. אגב, נצטרך לשאול שאלות, כי עוד 1,000 שנה הלוח שלנו כבר לא עובד. בעוד 1,000 שנה, פסח לא יוצא כמו שצריך. מסיבות אסטרונומיות, שזה לא כאן המקום לפרטן. רגע. עכשיו אני רוצה פה לקרוא את המשך דברי הרמב״ם, כי הוא אומר, אם לא הבנת, אז אני אסביר לך עוד. ואני אוסיף לך ביאור. כן, הרמב״ם יודע שהשאלה, הבעיה קשה. אילו אפשר דרך משל, כלומר, אם היה קורה, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, כלומר, לא יהיו יהודים בארץ. ואז הרמב״ם מוסיף כאן דבר מאוד משונה. חליל על האל מעשות זאת, שהקדוש ברוך הוא לא יעיז.
וזה כאשר
בתקופה
שהוא לא היו בארץ ישראל.
היו יהודים בארץ ישראל מימי הרמב״ם. היה יישוב דל שבדלים. כשהרמב״ן, 80 שנה אחר כך, מגיע לירושלים, הוא מוצא 3 יהודים בירושלים. אבל הוא אומר, אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת. למה? למה חלילה לא? כי הוא הבטיח שלא יימחה אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בדין, ולא יהיה בחוץ לארץ בדין שנסבך בארץ. הנה חשבוננו זה, לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי שאין לנו רשות שתחשב בחוץ לארץ, הוא נעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. וכשיתבונן מי שיש לו שכל שלם, מעניין, יש אנשים שאין להם שכל שלם. אבל כשיתבונן, מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכוונה הזאת, יתבאר לו כל מה שאמרנו הוא, ביאור אין ספק בו. כלומר, מה שאומר כאן הרמב״ם, מכיוון שמציון תצא תורה, אם לא יהיו יהודים פה בארץ, כל לוח השנה ייפול. אי אפשר יהיה יותר לדעת מתי זה ראש חודש, מתי זה יום כיפור, מתי זה פסח. אי אפשר יהיה לדעת.
גם אותם אנשים סנדלרים ושואבי מים.
טוב, יש בזה דיון, יש מקום לדיון. אני בכוונה פה מתעלם מהשאלה שלך, כי יש בזה כמה מקורות סותרים. אבל, משמע למשל בפרקי רבי אליעזר, כתוב אפילו 10 רועי בקר. אנשים, קאובויז, כן? הם אלה שקובעים, מתי... עכשיו, יש פה דיוק של החתם סופר. החתם סופר דייק בדברי הרמב״ם האלה, דבר מאוד מעניין. למה הוא אומר, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל? הוא אומר לפי זה, שאם לא יהיו יהודים בארץ, זה כליון האומה. זה נקרא שאין יותר עם ישראל. זאת אומרת, שאפילו יהיו מיליארד יהודים בחוץ לארץ, אין יותר עם ישראל, ממילא גם אין יותר תורה. הכל בטל. לא, לא יעזור. ברגע שאין יהודים בארץ, אין יותר עם ישראל. שלום על ישראל. תמיד היה. עכשיו, מה זה אומר הסיפור הזה? זה אומר שלפי הרמב״ם, עכשיו אני מבין למה הוא קורא לזה, שורש גדול מאוד משורשי האמונה. רק הוא מוסיף, לא ידעהו, ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. זאת אומרת, פה נשאל שאלה, מדוע אתה הרמב״ם, אם אתה חושב שזה כל כך חשוב, לא כתבת את זה ב-13 עיקרים? או כמו שאתה שואל, למה לא מפרסמים דברים כאלה? למה לא עושים את זה יותר קל? כי אנחנו לא יכולים לקבוע כיסוד באמונה המחייב כל יהודי, אלא בדברים שכל יהודי יכול להבין. וקדושת הארץ זה דבר שלא כל יהודי מבין, אפילו רבנים לא מבינים. זה מה שהוא אומר הרי. הוא אומר, גם רבנים לא מבינים. אז אתה רוצה שכל יהודי יבין את זה? רק בגלל שזה כתוב אצלו בסידור. ספר המצוות, חלק מצוות עשה, סעיף קוף נון ג' אה? נכון. נכון. אז אתה אומר, עולם הבא לא מבינים בדיוק, אז וארץ ישראל עוד יותר. עוד יותר לא מבין, כי זה יותר קשה להבין. נכון, נכון. כי עולם הבא זה יחסית קל להבין לעומת הדבר הזה. האמת היא שעד כמה שאני זוכר, סליחה שאני מתקן את עצמי, אבל עולם הבא לא מוזכר ב-13 עיקרים.
משיח.
משיח, כן. תחיית המתים, כן. אבל עולם הבא לא. מעניין. אתם יודעים למה? כי אי אפשר לכתוב על דברים לא מובנים. כן. לא מובנים. כן. כן. נכון. לא יעזור. לא יעזור. כי גם אחרי שכתבו ספרים עדיין לא מבינים. למשל, היה יהודי גדול בשם הרדב"ז, רבנו יעקב, לא, סליחה, יעקב דוד בן זאב ולובסקי. הרדב"ז קראו לו. רבנו יעקב דוד בן זאב ולובסקי, אחד מענקי האומה, כתב פירוש על הירושלמי בשם מראה הפנים. בקיצור, משהו קלי-קלי. הוא התווכח עם הרב קוק על היתר המחירה של הקרקעות בשמיטה. אחת הסיבות שהרב קוק התיר את המחירה. מה? מחירת הקרקעות בשמיטה. כן? אז הבנת? מה אמרתי? מה זה מחירת הקרקעות בשמיטה? כן, כדי לעקוף את איסור השמיטה, אז מוכרים את הקרקעות לגויים. הדבר הזה עורר ויכוח גדול, האמת היא זה לא התחיל בימי הרב קוק, זה התחיל עוד איזה 80 שנה לפני הרב קוק, אבל המשיכו את הוויכוח אחר כך. 60 שנה זה. והרדב"ז טען נגד היתר, שהרי מדוע אתה הרב קוק רוצה להתיר מפני, כדי שלא יחרב היישוב, נכון? היישוב היה בסכנה, אם לא נמכור את הקרקעות, לא יוכלו לעבוד את האדמה, היישוב ייפול מבחינה כלכלית. אז אתה רוצה, כדי להציל את היישוב, לבטל את מצוות השמיטה. הוא אומר, זה לא טוב. כי הרי, למה יש מצוות יישוב ארץ ישראל בכלל? כדי לקיים מצוות שמיטה. אז אם ביטלת את השמיטה, גם בטלה הסיבה של קיום היישוב. עד כאן קושיית הרדב"ז. אתם רואים פה אדם גדול, שהוא חושב, שהקדושה של הארץ זה קדושת המצוות שלה. הרב קוק שם מביא לו מקורות בלי סוף. לזה... נכון, הרי הוא אומר, אם אתה לא יכול לקיים מצוות שמיטה, גם אין מצוות יישוב ארץ ישראל. אין עניין לגור בארץ.
שכל הסיבה שבאים לארץ זה בעצם כדי לקיים מצוות.
נכון, כך הבין הרדב"ז, שכל הסיבה שאתה עולה לארץ זה כדי לקיים מצוות, התלויות בארץ. אתה מבטל את מצוות השמיטה מפני יישוב ארץ ישראל, כשל עוזר ונפל עזור. שהרי אם אתה אומר שאתה מבטל את מצוות השמיטה, אז ביטלת גם את היסוד של מצוות יישוב ארץ ישראל. אז מה הרווחנו שהיישוב יקום? יישוב שלא מקיים מצוות שמיטה, אין מצווה שיהיה. עד כאן דברי הרדב"ז. הרב קוק ענה לו במקורות בלי סוף, המראים לו שקדושת הארץ היא קדושה עצמית בלתי תלויה במצוותיה. וכל הספרות הרבנית יודעת את המקורות האלה. ולמרות שיודעים את המקורות, זה לא נכנס ללב. זה לא נכנס ללב של מי שאין לו לב לזה. הבנת, עידן? שאלתי אותך. אני ראיתי שהיית עסוק. אני פה מלמד כדי שיקשיבו למה שאני אומר. אני חוזר. והרב קוק מביא לו עשרות מקורות שמראים שארץ ישראל יש לה קדושה עצמית בלתי תלויה במצוות. והמקורות האלה שהרב קוק מביא ידועים בספרות הרבנית, ואלה שעוסקים בשאלות האלה יודעים את המקורות האלה. ולמרות הכל זה לא נכנס ללב שלהם. כי זה לא נכנס ללב של מי שהלב שלו לא מכוון לזה. אז זה לא יעזור שנפרסם. אלף פעמים תפרסם, זה לא עוזר. הרב יהודה הלוי כתב את זה בספר הכוזרי. הוא מביא ראייה, הרי האבות השתוקקו לארץ ישראל, למרות שאז לא נהגו המצוות בה, והייתה מלאה בעבודה זרה מקצה לקצה. ואף על פי כן השתוקקו לבוא לארץ הזאת. אתה חושב שזה עוזר למישהו? שרבי יהודה הלוי כותב את זה? לא עוזר? כלום. כמו שתלמיד חכם אחד, לפני הגירוש מעזה, שאלו אותו, כבוד הרב מתנגד לגירוש? כן, אני מתנגד לגירוש. אז למה? בגלל שזה ארץ ישראל? לא, זה לא בגלל שזה ארץ ישראל, אבל זה לא ארץ ישראל, כי מה זה שמה לא מקיימים מצוות. אין מצוות שמיטה בגוש קטיף, בגלל כל מיני. אז זה לא ארץ ישראל. אבל זה סכנה ליישוב, לכן אני מתנגד. תלמידי חכמים שלומדים את הסוגיות האלה, ואף על פי כן, הדברים לא חודרים ללב שלהם, אני יכול לעשות. כן.
זה אחד הדברים שכתוב עליהם,
כן.
נדמה לי שוטר, אם זה בפרסיה, אז יש גם
דברים
בעיון, נכון? נכון. אז
כפי זה,
אם
מישהו אומר
לך, כאילו,
פרסיה, זאת אומרת,
לעזוב את
ארץ ישראל,
אז זה גם דברים בעיון פה. כאילו, זה האינדיה האחרון,
כאילו. יכול להיות, אבל מה זה קשור לנושא שלנו?
לא, אני רוצה להבין,
פשוט,
זה לא כתוב, לא אומרים
על
זה,
ששוב
על
ישראל
זה
יהרג ויעבור. תשובה. התורה ציוותה לכבוש את ארץ ישראל. נכון? עכשיו, איך אפשר לכבוש? הרי ברגע שאתה כובש, אתה מסתכן, לא? מסתכן בפיקוח נפש. אתה יוצא לצבא, יכולים להרוג אותך, חלילה. לא, אז מותר ללכת לצבא? מותר לכבוש? הרי זה פיקוח נפש. מה אתה עונה על זה? ההגיוני הוא שבמקום שהתורה ציוותה לכבוש, אז היא ציוותה להיכנס לסכנה. לכן פה לא שייך פיקוח נפש. לכן זה לא יהרג ואל יעבור, כי זה מהותה של המצווה, לכן לא היה צריך למנות את זה. כן, איך אומר המנחת חינוך? אגב, זה לא אני אמר, המנחת חינוך אומר את זה. עכשיו, דברי המנחת חינוך האלה, המנחת חינוך, כן, אחד מגדולי הפוסקים, אז דברי המנחת חינוך האלה מובאים משום מה בפסק שבו הרב עובדיה יוסף טוען שמותר למסור חלקים של ארץ ישראל משום פיקוח נפש. הוא מביא את דברי המנחת חינוך האלה, ומוסיף עליהם שלוש אותיות. וו, צדיק, עין. וצריך עיון. והוא לא עונה על השאלה. הלאה.
טוב, הרבנים, הרבנים שרה מזכירה, נקבע, אז עוד כמה, הם בלמדו קבלה?
לא.
אין לו.
נכון. כן.
שאלה קצת צינית. כן. יוצא לכאורה שרבנים עושים מטרות פלסטלינה. אחד רוצה לעשות מזה צורה כזאת, ושני עושה צורה כזאת, כל אחד מה שבא לו עושה לכאורה. זאת אומרת, אם הדברים האלה לא נכנסים אליהם, וכל אחד עושה מה בראש שלו לכאורה, כן? ומביא את הפסק הזה ואומר צריך עיון, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לוקח סדר של אותיות, בסדר אותו איך שנוח לך, נגמר הסיפור.
חס וחלילה. אני חוזר על שאלתך. יוצא לפי דבריך, אתה שואל אותי, שהרבנים עושים מהתורה פלסטלינה. מה שבראש שלהם הם עושים. תשובה, לא נכון. הרבנים אומרים מה שהם חושבים שהתורה אומרת. הם חושבים שזה מה שהתורה אומרת. אבל אחד טועה, והשני צודק, זה קורה. זה כמו שמשל יש לך מחלוקת בין שני משפטנים. משפטן אחד אומר, הפסק, פסק הדין צריך להיות כך, המשפטן השני אומר, פסק הדין צריך להיות כך. בכל בית משפט יש לך בעיות כאלה. אז אחד צודק, והשני טועה. אז זה לא שהאחד הוא לא למד משפטים בקושו שצריך, והשני כן למד. אלא יש גם תפיסות מסוימות שמשפיעות על הפסיקה. אז לכן אומר הרמב״ם שיש בזה הבדל בין המעמיקים לבין השטחיים. עכשיו, בואו ננסה עכשיו להבין מה אומר כאן הרב, מדוע זה קשור לתורת הסוד. אני עכשיו קורא את הדברים בפנים. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. מה? הרזים זה סתרי תורה. סתרי תורה. קבלה. יהודי גרמניה, הרב שמשון רפאליך ביניהם, היה להם יחס מסויג, אם לא עוין לפעמים אפילו, לסתרי תורה. אומר הרב, על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. כלומר, כאשר אתה לא לומד את הדברים האלה לעומק, אז כל הדברים המיוחסים לארץ ישראל נראים דברים תפלים. זה נראה כמו סגולות, כמו אמונה תפלה אפילו. נכון? למשל, אתה אומר, אפר של ארץ ישראל. אפר של ארץ ישראל, זה נראה לי עבודה זרה. אלילי, פגני. משום שאינך מבין מה הקשר בין השרת השכינה לבין המלכות, לבין השלטון. הרי מהי ארץ ישראל? ארץ ישראל היא המקום שבו צריכה לחול הישות הפוליטית של עם ישראל. אם בשבילך היהדות היא דת, הדת זה נוגע ליחיד. היחיד צריך לקיים מצוות, היחיד צריך לזכות לחיי העולם הבא, היחיד צריך להיות ירא שמיים. אבל המסגרת המדינית פוליטית, זה תשאיר לגויים, הגויים הם טובים בזה. אתה אל תתעסק בזה. ברגע שאין התעסקות בסתרי התורה, אין התעסקות בממד הזה. אני רוצה פה להסביר מה זה סתרי תורה, כי אולי אנשים לא מבינים מה זה סתרי תורה. אנשים חושבים סתרי תורה זה מיסטיקה. וזה פשוט לא נכון. סתרי תורה הם הזיכרון של האומה, של מצבה הנורמלי, בשעה שהחיים הם לא נורמליים. סתרי תורה הם הזיכרון של האומה את החיים הנורמליים בתקופה שבה החיים אינם נורמליים.
דוגמה,
החיים לא נורמליים? זה עכשיו. בזמן הגלות. בזמן הגלות, החיים הם לא נורמליים. כי זה לא נורמלי שאנחנו משועבדים לגויים, זה לא נורמלי שאין לנו בית המקדש, זה לא נורמלי שאין לנו נבואה, זה לא נורמלי שאין השראת שכינה, זה לא נורמלי שאין קורבנות. רגע. אבל המציאות היא שכל זה אין לנו. אז אנחנו במצב לא נורמלי. אדם שנמצא הרבה זמן במצב לא נורמלי, עלול לחשוב שהמצב הלא נורמלי הזה הוא הנורמה. נכון? לכן צריך שמישהו יעסוק בטיפוח הזיכרון של המצב הנורמלי. שבאיזושהי פינה של הנפש יוודע, יישאר משהו, איזושהי הערה מן המצב הגדול הקדום. בסדר? לא, יש אור בתחילת המנהרה. שאתה זוכר. כן, משהו בתוכנו יודע שמה שעכשיו קורה זה לא מה שצריך להיות. מה? עכשיו, תורת הקבלה היא השארית הזאת. כלומר, היא בנויה באופן כזה שהיא מדברת על עולם שפעם היה גלוי ועכשיו נלמד רק בספרים. הקבלה עוסקת בעולם שפעם היה גלוי ועכשיו נמצא רק בספרים. לא, 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 לא ספר היסטוריה. תורת הקבלה גונזת בתוכה את כל החוויה הרוחנית שהייתה לעמנו בשעה שעם ישראל ישב על אדמתו.
איך מרגישים את זה? מישהו עזור, מרגיש את זה?
לא מרגיש, יודע. יודע את זה. זאת אומרת. מה זה תיקון חצות? המקובלים קמים לתיקון חצות. למה הם קיימים תיקון חצות? הם בוכים. למה הם בוכים? הגלות, השכינה בגלות. מה זה שכינה בגלות? טוב לנו דווקא בית המדרש מחומם, ודווקא האוכל כשר למהדרין, ובנינו עכשיו מקווה חדש, אז מה אתה אומר שהשכינה בגלות? אז כל שאר בני אדם הלכו לישון, רק המקובלים קמו באמצע הלילה והם בוכים על המצב. עצם זה שאני בוכה על המצב, שכולם חושבים שמה שקורה זה בסדר, זה כבר משמר אצלי את התודעה של עולם אחר. יש געגוע לאותו עולם. בסדר? כן, מה אתה רוצה?
שאלה.
אני רואה שיש לך שאלה.
בכל זאת, אני מעביר במצב, אבל רשאי לא לענות.
תודה.
זה פשוט משהו עקרוני כמו שאני לא מבין. אם הריב"ן, כנראה לא מספיק חושב עמוק, ויש לו משהו בתפיסה שלו, שהוא לא מבין משהו כל כך עקרוני, איך אני יכול אפילו לקבל את הפירוש שלו על ירושלים?
אתה יודע מה? יש בזה משהו, מה שאתה אומר. היה, למשל, כתוב בגמרא שכאשר שאול רצה מישהו, היה בדיכאון, כן? אז הלכו לחפש לו מנגן, מצאו את דוד המלך. דוד עוד לא היה מלך, היה רועה צאן. ואחד שם בשם דואג, אומר, ראיתי בן לישי בית הלחמי. כן, הוא מספר מי זה דוד. יודע נגן, וגיבור חיל, וכו' וכו'. יש שם כל מיני שבחים. יש שם שבעה שבחים שדואג אומר על דוד. והגמרא מתרגמת את כל השבחים האלה כשייכים ללימוד. יודע נגן שיודע לשאול. גיבור חיל שיודע להשיב. ואיש מלחמה שיודע לשאת ולתת במלחמתה של תורה וכו'. יש כל מיני שווה ביטויים, ועל כל ביטוי וביטוי שאול אמר גם יהונתן בני אותו דבר. כשהגיע לשבח השביעי זה היה והשם עמו. מה זה השם עמו? שהלכה כמותו. ושאול ידע שאין לא ביונתן ולא בו המידה הזאת, ואז הוא התחיל לקנא בדוד. איך כתוב? זאת אומרת שיכול להיות שאדם, הוא יודע את כל מלחמתה של תורה, אבל אין השם עמו. אבל להלכה לא תוכל לסמוך. יש בזה משהו. עכשיו, מה מיוחד בדוד? הוא היה אצלו המלכות. החוש למלכות היה אצל דוד ולא אצל שאול. ולכן שאול נפל במלכותו ודוד לא. כלומר, מי שמבין את סוד המלכות, הוא גם זה שזוכה שהלכה כמותו. כן, יש בזה משהו. כן.
אבל למה הזיכרון של חיים
נורא
צריך להיות נסתר
בתקופה של חיים? אם הזיכרון יהיה אצל כולם ובולט מדי, הדיכאון יגבר כל כך שהגלות תהיה בלתי אפשרית. לכן יש איזה מין הצלה כזאת. הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות נותן לנו איזה מין תחות עיניים שגורמת לנו לחיות את חיי היום יום בשקט. ויש רק כמה צדיקים שבוכים.
אז השאלה היא... כמה שאני נמצא את הזיכרון הזה, אני לא מספיק מוכן כדי שהזיכרון הזה יפוך אליי או יחצה אליי.
נכון, אז זה יכול לזעזע אותך.
רגע, אבל זה להלכה.
אה?
זה בדיוק השאלה, זה להלכה, כאילו... הזיכרון הזה, זה כאילו להלכה, לא מספיק
להלכה. בסוף זה הלכה.
אם אומרים ש...
מי שיודע את כל התורה כולה, נגלה ונסתר, הלכה כמותו. מי שיודע רק חלק מן התורה, אין הלכה כמותו. בגלל שהוא לא יכול לכוון לאמיתתה של תורה, כיוון שחסר לו משהו מהמכלול. כן.
בקשר לשנית להאמין, בנושא של והשם עמו.
כן.
אז אם אנחנו מסתכלים היום, והשם עמו, זה מישהו מדפיס יותר ספרים, יותר כל מיני דברים, ולכאורה, אלו שאתה חושב שאולי צודקים וכדומה, אז לא בדיוק נראה שהם בחזית המערכה.
יפה. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, אלה שהיום איך יודעים הלכה כמו מי? מי שמדפיס יותר ספר. יותר ספר.
מי קיבל מינוי כזה או משרה כזה?
מי קיבל מינוי, קיבל מימון לספר שלו, לא משנה. כן? וזה מה ש... כלומר, ההלכה ניתנה בידי המדפיסים. ולא בידי מי שאתה חושב שהלכה כמו מי. תשובה. הדבר הזה כבר קרה לפני 1800 שנה. האם שמעת פעם על בר כוכבא? בר כוכבא, מכיוון שהוא המלך, הטביע מטבעות. שם מטבע. על חלק ממטבעות בר כוכבא, אתה כבר יודע על מה אני הולך לדבר.
Okay.
נכון. יש ארבעת המינים. נכון? איזה ארבעת המינים יש שם? יש לולב, ואתרוג, וענף אחד של הדס, וענף אחד של ערבה. זה הלכה? איזה דעה זאת בהלכה? דעת רבי עקיבא. כלומר, אנחנו רואים שמכיוון שרבי עקיבא היה מקורב למלך, הוא אמר לו, תשמע, תדפיס בשבילי את הפסק שלי. אין דבר שיותר ישגיר את הדעה של רבי עקיבא מאשר המטבעות האלה. כל אחד מישראל יהיה לו מטבע כזה בבית. בסוכות הוא ייקח את ארבעת המינים לפי שיטת רבי עקיבא על המקום. למה? התפיסו, השלטון התפיס בשבילו. זה עזר לו משהו? הלכה היום לא כרבי עקיבא. כלומר, לאורך ימים, עם ישראל יודע להפחית. לא עוזר שהתפיסו בשבילך, אתה הצלחת להעביר בוועדת הכספים איזה תקציב בשביל להדפיס את ספר ההלכה שלך, זה לא יעזור. והשם עמו, זה מה שקובע. כן. כן, בבקשה.
אמרנו
קודם
שמי שעדה גם את
הסוד וגם את התורה עצמה, אז כאילו... מה זה התורה עצמה?
הלכה
כבית
הלל,
וכמובן
שאנחנו עושים
מה אמרו בזמן
זה
כהלכה
כבית
הלל, בית שמה ידע את שניהם סתם? ודאי שידע. גם בית הלל ידע את כל התורה, ידעו את כל התורה כולה, וגם בית שמה ידעו את כל התורה כולה. והם היו במחלוקת. אז כאן, אתה לא מכריע אצל, לפי מי שיודע כל התורה כולה, כי שניהם יודעים. אלא מה? אתה צריך להוסיף נקודות נוספות. והגמרא מסבירה שם מה קרה שם. כן? הגמרא אומרת שבית הלל היו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. כן, מה אתה אומר? האם אתה חייב בתיקון חצות?
לא חובה, אני יודע שזה לא חובה.
זה לא חובה, תיקון חצות, כן.
ברור שלא חובה, אבל אני אומר שיש. אין מין הראוי שאנשים כמונו יקראו תיקון חצות,
תראה, תיקון חצות זה עניין של הרגשה, הייתי אומר. אם אדם יש לו התעוררות נפשית לדבר הזה, אז ודאי שזה שייך לו. אבל אם הוא עושה את זה באופן מכני, או בגלל שכולם עושים, או בגלל שהוא קרא בספר שחייבים לעשות, או בגלל שהוא רוצה שיגידו עליו שהוא עושה תיקון חצות, אז שלא יעשה.
אז זה יכול
לכל
הדברים. זה יכול לתכון גם לגבי התפילה.
לא, לא, יש הבדל. כי תיקון חצות זה חסידות. ותפילה זה חובה. אז לגבי דברים שמידת חסידות, אינו ראוי לנהוג, אלא מי ששייך למידה הזאת. כן. בניגוד לכתוב בספר עוד יוסף חי בן עזרא. כן. בבקשה.
הרמב"ם ידע את כל הנסתר?
האם הרמב"ם ידע את כל הנסתר? תשובה, לא. אבל הוא ידע את הנסתר שלו. כלומר, יש תורת סוד של הרמב״ם. זה לא תורת הסוד של המקובלים, אבל יש לו תורת סוד משלו. זה המורה נבוכים. כן.
לא,
אני חושב
את
מה שהוא
שואל, בעצם, אמרת שמי שלא יודע את כל התורה, מי
מופך הוא? אני לא שומע.
השם אימו.
אם אדם לא יודע את כל התורה כולה, אז אין לך כמו אותו.
מצד שני, יש רבי עקיבא, פעם כן מפידתו, ופעם לא מפידתו. כאילו, יש הלכות שעושים כן מפיר רבי עקיבא.
רבי עקיבא הוא לא היחיד שיודע את כל התורה כולה. גם החולקים עליו יודעים את כל התורה כולה. כן. האם יש מקובלים בחוץ לארץ? היו מקובלים. היום, איך אדם יכול להיות גם מקובל וגם גר בחוץ לארץ? זו סתירה פנימית. האם החסידות זה מקובלים? לא. אין שום קשר בין חסידות לקבלה. מה? לא. החסידות אין לה שום קשר עם הקבלה. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. החסידות משתמשת פעמים רבות במינוח שהקבלה משתמשת בו. כלומר, כל המושגים שתמצא אצל האריזל, תמצא אצל החסידים. אבל במשמעות אחרת לגמרי מאשר במקור. בעוד שהאריזל מסביר את המושגים האלה כמבארים את הקדושה שבעולם, כמבארים את הקדושה שבעולם, החסידים משתמשים באותם הביטויים כדי להסביר מהלכים בנפש. בעירת שמיים, בדבקות של האדם הבורא וכדומה. זה קשור לפרט, לא לכלל. וזה טעות מצויה. שהרבה פעמים חושבים חסידי, כל מיני חסידים שהם לומדים קבלה. זה לא נכון. הם משתמשים במונחים של הקבלה ומסבירים אותם באופן ששייך לתורת החסידות. למשל, לאחרונה, רב חבדניק כתב ספר מבוא לתורת הארי. כן? מישהו כתב מבוא לתורת, לקבלת הארי. חסיד. מאוד מעניין. הספר הזה אין בו מילה אחת של קבלה. למרות שכל המילים הם ביטויים לקוחים בתורת הקבלה, אבל מועברים לתחום עבודת השם של האדם. שעם כל הכבוד, לא לזה, לא על זה דיבר הארי. כן?
בעצם צמצום של התורת.
נכון, נכון. עכשיו, זה דברים חשובים מאוד. זאת ההשלכה, זאת הנפקמינה המעשית לעבודת השם של דברי הארי. אבל זה לא המקור. כן.
אם אני מבין נכון, הרב קודם הגדיר את הנושא של ישות פוליטית זה שלטון, ודת זה יחס ליחיד.
נכון.
אז יוצא ככה, שיכול הארי שבדבר, הקדושה שבעולם זה דבר כמו השלטון, והחסידות דבר
כן, 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 כי זה מבט כללי.
והחסידות על היחיד.
נכון. טוב, הבא נקרא את הדבר... כן, בבקשה, אבישה. אתה שואל שאלה יפה, אבל אם, והייתי מאוד רוצה לענות לך, אבל אני לא יכול, כי זה מחוץ לנושא הנלמד. כן.
אבל נמשיך.
אני שוב חוזר פה למשפט. על ידי ההתרחקות מהכרת הרזין, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא, יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. אז מתחילים לאהוב את הגלות. יש אצל היהודים נטייה עמוקה מאוד, אהבת הגלות. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניין. אצל היהודים בכלל, כולל יהודים של תורה. אתה יכול לקרוא את התורה אחרת ממה שהיא אומרת, אם אתה שוכח את מי שנתן את התורה. כן.
אולי הכוונה, אני לא יודע, אני רוצה להבין אם הבנתי נכון, שהרב פה מתכוון אולי גם לאיפה שהוא חטא מרגלים, כל הסיפור של חטא מרגלים שהם...
חטא מרגלים זה קשור לזה, ודאי. כן, ודאי. כן. הגאון מווילנה אומר שחטא המרגלים חוזר באחרית הימים ופוגע במיוחד בתלמידי חכמים. כן. מה אתה אומר?
בעצם ההרגשה הזו של החוסר, זה מה שאמרת על לימוד הרזים.
נו.
אתה לא אומר את הרזים, אין לך שום הכנה שאתה מתגעגע בכלל למשהו.
זאת שאלה מה שאתה אומר?
לא, זה כאילו אני...
אתה רוצה להסביר מה שאני מסביר?
לא, זה מה שאומר.
כן. כי... למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. למשל, אתה לא יכול להקריב קורבנות. בסדר, אז לא מקריבים, מה יש? אנוס רחמנא פטרי, אני פטור. אם אני יכול להקריב, אני חייב, אני לא יכול, אני פטור. אם אני יכול לכבוש את ארץ ישראל, אני חייב, לא יכול לכבוש, פטור. כלומר, אז מה הבעיה? בכל מקרה עשיתי מה שהתורה אומרת. יסוד ציפיית הישועה, הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. למשל, ראש ישיבה אחד, בזמן האחרון, ראש ישיבה מעבר לקו הירוק, שאלו אותו, מה אתה אומר על המושג שהתחדש אצל תלמידי הרב קוק, התחלת דגאולה? עצם השאלה היא שאלה מטופשת. אני לא ידעתי שהרב קוק כתב את הגמרא, כן, התחלת דגאולה זה ביטוי של הגמרא, אבל לא משנה. מה אתה אומר, מה כבוד הרב אומר, על המושג שהתחדש אצל תלמידי הרב קוק, התחלת דגאולה. הוא אמר, זה לא מרכז ההכרה שלי. ככה הוא אמר. כלומר, יש דברים חשובים, למשל לימוד תורה, קיום מצוות. האם אנחנו בהתחלת דגאולה? מן הסתם, כן, אבל האם אנחנו בהתחלה, באמצע או בסוף, אני אינני יודע, וזה גם לא כל כך עומד במרכז ההתעסקות שלי. עכשיו, כשמישהו אומר דבר כזה, מה הוא אומר בעצם? מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי. זה מה שהוא אמר, לא? כי את הקדוש ברוך הוא דווקא גאולה, ולא גאולה זה מעניין דווקא. אותו זה מעניין. לא יודע, אני יודע שהקדוש ברוך הוא קראת ברית, עם האבות על ארץ ישראל, לפני שהוא קראת ברית עם עם ישראל על לימוד התורה. אז אומר הרב כאן, הנה, אבל אותה הגישה, יש לה מקור, זה מתחיל מהרב שמשון רפאליך. יסוד ציפיית הישועה היא אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות.
מה זה הכרת
היהדות? ההכרה היהודית היא לא עומדת שם.
מה זה הכרה היהודית כזאת? השלטון הלאומי, מה זה...
לא, ההכרה היהודית, היהדותיות שלי, היידישקייט שלי. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת. חיות פנימית.
איך?
חיות פנימית.
חיות פנימית?
הוא שאל מה זה לשד, ואני עניתי לו חיות פנימית.
זה מה?
מה יכול לעשות? מצוין. לא שוללים אנחנו. עכשיו, שמה תגיד, אז אתה מתנגד לכל הפעולות החשובות שנעשות לחיזוק היהדות בגרמניה? לא! לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים, באיזו צורה שהיא, אנחנו לא נגד זה. היהדות הגרמנית, אחלה דברים חשובים מאוד, הרבה יראת שמיים יש שם. רק את אותו הצד של שיטה כזאת, תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. זה מה שאנחנו שוללים. כי זהו אסון. שאנו חייבים ללחום איתו בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. יאללה.